Fall im Eibton will sagen ein kleines Wort. Wenn man getracht war, heute ist zurück, zwei Wochen durch zurück, und wir gehen machen, die mordige Sache. Es war eine große Kochme zu sagen, nur so hat man zu lieb gewesen. Ja, war denn so ein Gewiss? In so einem Keimung, ich kennt mit dem Jensan, wo es uns gar nicht zu sehen. Wer ist die Kind? Geht er raus, wenn es bald ist, ich kann nicht sagen, man hat nicht gegriffen, du kannst ihn, die Geschirr hat hier noch nicht. Und sie sind alle gekommen, in allem gewollt verstehen, ich habe ein Bild in die Passe, was ich höre. In seinem Gebet nicht umreden. Ich habe gesagt, ich habe nicht zu viel, was ich sagen, ich kann sagen ein Wort. Also wie in Zweißen, die Monach hat, ich habe 11 Milim, Duchan echad, mein Appet, 11 Stigmot. Der antige Export bei diesen einen Sachen, das ist nicht du, kann sagen, bei der heimischen Eulen, ich glaube, schon Trumpf in der Asuka, wo es der heimische Eulen allein kann ich bewahren. In Skandons, ich bin in Aramala und Chata, הרב מקלב עוד פריד גירט פשן דהם, אז שר הכלכלה אותם גזוק את המדב דרך אוסלו נפן דהיים אישי אוהלם, ויזוי, וזה מצליח ציבורי נוזק כלכלה ווס, אלס קוסט ביליגר, אלס איזה מתואם, נחמיין, ובו מושה גאית יש לי בו מושה גאית זוגן, כי הדבר האחרון שהוא אוהב זה שידברו עליו, ולא זאת המטרה, אבל יושב פה מולנו בן אדם חירד דווקא עברית, ואז דודו אידן ווס פשטיין יש דידיש, יהודי בעצם שעשה מהפכה עולמית בכל הנושא של כימונאות, אבל הרבה יותר מעבר לזה. אם יש היום מושג כזה שחברות יודעות שהן צריכות להוריד מחירים, לבוא לקראת הלקוח, בעצם סזן סחיס נוחפין יורן צריק, ובמובן שמי עכשיו אנחנו מדברים שיחה בינינו, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. לפני שאנחנו מדברים על האיך, אני רוצה לשאול מה חשבת, מה הוביל אותך כשהחלטת שאתה מתחיל את המסלול המדהים שלך, שהוא התחיל, וזה הכי חשוב, כי זה מה שאנשים רוצים לשמוע, הוא התחיל מאוד בקטן, הוא התחיל הכי הכי מלמטה, עם עבודה סיזיפית. מה בעצם הניע אותך לפני שאמרת, אני יוצא, לאן שאני יוצא, בוא נתחיל.
טוב, אז קודם כל אחרי ההקדמה שעשית, אני... כשהזמנת אותי, אמרת לי שיהיו משהו כמו 50, 60 איש. אז אתה יודע, זה לוקח אותי למקום אחר. קוראים לי אברובוי שמרגוליס, אני 1.67 מטר, וזה כל מה שיש לי. אז פרופורציות, נכנס את הכל לאיזשהו...
אתה יודע, נפוליון גם היה מאוד נמוך, וכולם היו רוצים להיות...
אני אגיד לך, שאתה שואל לי מה, מה עמד לי, הייתי שנתיים אחרי החתונה. ו... אני חושב שבזמנו קיבלנו בכוי ללך 700 שקל, זה היה מלא. ולא יצא, היו לי כבר שתי ילדים. וכל מה שרציתי זה להשלים השלמת הכנסה. ואני זוכר שזה היה איזה שבס, הייתי בשלשידס אצל האלטה פיצבורג רבה, באשדוד. ואריה בוים בא להגיד לי שיש לו איזה רעיון. ונחכה שיהיה 3 כוכבים. ואחרי שהיה 3 כוכבים, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו גרים ברוב הזין, ובשביל לקנות לחם וחלב צריך ללכת עד מישקה ברוב הוו. יש פה כמה יהודים מרוב הזין שזוכרים את זה. ובואו נתחיל לקור לחם וחלב. לקחתי כמה שעות לחשוב על זה, וביום רביעי כבר התחלנו למקור לחם וחלב. וכל מה שעניין אותי זה לייצר הכנסה של עוד 500 שקל בחודש, ישבנו כל ערב לספור כמה הרווחנו, שמנו בצד בסקית את מה שצריך לשלם על הלחם וחלב, אז היה תנוגה וברמן, ואת היתרה השתמשנו. הצלחנו להביא בחודש עוד 500, 600, 700 שקל בחודש לכל אחד. כמה חודשים אחרי זה, זה היה תקופה לא פשוטה. אני זוכר שהייתי יורד עם החלטל והקפליץ' וגרטל, למכור לחם וחלב, זה לא היה נעים, אבל קפצנו לזה. אחרי זה היה לנו, פתחנו אחרי זה עברנו.
ומשם לכולל.
בשעה 9:00 חזרתי לכולל, אז הגעתי 9:30, יורידי ל-200 שקל, מה-700, כי איחרתי, ואז...
אני רוצה להתעכב על משהו אחר. על 4 ימים, מרגע ההחלטה, כן. שהולכים, ועד שבעצם הופכים את זה למשהו פעיל. אתה יודע, רובנו, עד שאנחנו חושבים על משהו לוקח שנה, ואז עוד שנתיים עד שאנחנו נתכנן איך זה יקרה, ואז אחרי שזה כבר הופך ללא רלוונטי, אנחנו חוזרים לדבר הבא.
יש לי ויכוח עם אריה בוים שנים, מי יותר מצליח, האצלן או החרוץ. אבל יש אצלנו איזון. הוא מעולם האצילות, אני יותר מעולם העשייה, זה עובד ביחד.
באותו שלב שאתה מחליט, אני הולך למכור לחם וחלב.
נו.
זה פשוט כי זאת הייתה האופציה שעמדה לכם מול העיניים?
האופציה שעמדה לנו מול העיניים זה להביא כסף, פשוט שיהיה לנו איזושהי השלמת הכנסה לחיות. קצת יותר מאוחר שלארי בוים יהיה גם מספיק כסף לסיגריות. זהו. ככל שזה התפתח, היה, אחרי זה תקופה של איזה שנה אנחנו היינו במקלט, התחלנו להביא עוד דברים, נסענו לשוק הפשפשים לקנות ארונות, מקררים משומשים. כשאני אומר לך, נסענו, לא היה לנו כסף לנסוע. נסענו באוטובוס וחזרנו משם עם איזה פג'ו 404 פתוחה, על זה הדברים. אבל לאט לאט, עוד פריטים ועוד פריטים, אחרי כמעט שנה אני חושב, הבאנו, קנינו קרוון, אחד מהאחים שלי, לי לא היה כרטיס אשראי, נתן לי מסגרת בכרטיס אשראי שלו לקנות הקרוון ב-18 תשלומים. בגדול חצי רוב הזין הלוותה לנו כל הזמן כסף, שנוכל לעבוד. משהו כמו תקופה קצרה אחרי זה, היה חנות בקריית מלאכי שפשטה רגל, והחלטנו שאנחנו רוצים לגדול, אי אפשר להישאר שתי מקולטניקים. לקחנו את החנות באשדוד ובקריית מלאכי, בתקופה ממש חודשיים אחרי שפתחנו, פתח שם גרינברג. אנשים זוכרים מה פעם רשת גרינברג בארץ, זה של פישמן. ואז מי יותר רגע שהם פתחו, אנחנו הפסדנו כל חודש בערך, אז בימים מהם זה 30 שנה אנחנו מדברים, הפסדנו כל חודש בערך 70-80 אלף שקל, תוך תקופה לא ארוכה. שאני אומר תקופה לא ארוכה, זה מתחילה שיצאתי לעבוד, עד שזה היה, זה תהליך כולו שנתיים וחצי בערך, אנחנו היינו כבר בעלי חוב של 2.5 מיליון שקל. ב-2.5 מיליון שקל, בימים מהם קנו קצת יותר מ-4 דירות באשדוד. עלה אז 600 אלף שקל דירה.
אני רוצה לשאול אותך נקודה אחת קודם. הרבה מאוד מדברים על זה, אני גם כותב על זה הרבה מאוד בתורים, שבן אדם צריך לעבוד במשהו שהוא אוהב. כשאתה מגיע לאותו שלב שאתה מחליט שאתה הולך למכור לחם וחלב, וכמו שאתה אומר, אתה עובר מסע לא נעים, אתה יורד עם החלט, מגיעים נשים וקונים, זה לא משהו הכי מלבב. אתה עושה את זה אז מתוך תחושה של כורח, או שאתה אומר, לא, אני אוהב את מה שאני עושה, ואני צופה לרחוק?
קודם כל, אני אף פעם לא עשיתי משהו שאני חייב. אני עושה רק מה שאני אוהב.
זה אני, משפט.
אני, כשאני הוצאתי שקיות חלב מהארגז, אהבתי את השקיות חלב. אני אוהב את מה שאני עושה. אני חושב שאין סיכוי להצליח בעסק אם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה.
מדהים.
ובסוף זה עניין של גפיל. אותי משך התחום הזה של של ריטל, של כימונאות, של מסחר בכלל, סחר, אנדלן, מאוד משך אותי.
אוקיי, ואז אני זוכר אחד מהפגישות שהיו לנו, אתה סיפרת לי סיפור מדהים, שבאותה תקופה הייתה איזושהי חנות של אבא שלך. אני חושב שזה סיפור מדהים, למה אני שואל אותך עליו? כי זו הוכחה, אנחנו כולנו, אני לא רוצה להישמע, אני בסוף חיים מנוח ישובס, כשאנחנו מתחילים, יוצאים לחיים, מבחינתנו כל אחד צריך להפוך מיד למנכ״ל, למצליחן. אם אנחנו נצליח בשלב הראשון להחליך את הידיים, מה שנקרא בעבודה השחורה, אנחנו נברח מאוד מהר. ומסתבר שכל המצליחנים, אבל כולם, הגיעו לאן שהגיעו רק מתוך עבודת כפיים קשה ומפרכת.
קודם כל, עבודה במקולת, זו עבודה מאוד קשה. זה אומר שלקום כל בוקר ב-4 בבוקר, עד שעה 9. בתשע פחות או יותר, שותף שלי ארי בוים היה מגיע לשאול אותי מה נשמע. ויש פה אשדוד, אם פגשתי בחוץ, דרך אגב, מה שראיתי פה בחוץ זה מרגש, זה... אני באמת מסכים שזה מכונן. תענוג, תענוג לראות כל כך הרבה עסקים של איימי שינגלת, ושאלתי כמה אנשים על הוויז'ן שלהם, זה מרגש לשמוע. אותי זה ממש... וואו. Amazing. זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. כל הכבוד לכם. מדהים.
מה קורה שם באותה סיטואציה בבני ברק?
זה היה תקופה קצרה שההורים שלי לא היה להם פרנסה, והילדים שכנעו אותם לפתוח חנות ברחוב חזון איש לממכר סלטים לשבת. אבל לא היה להם כסף אפילו לשפץ את זה, ואז החלטנו שאנחנו נשפץ את זה לבד. אני הייתי כנראה בן 24, אולי 25, ורחוב חזון איש, מי שזוכר, והיה שם העירי מזרח התיכון בעבר, לפני הרבה שנים, ועמדתי לצבוע את החנות, והתלבשתי מכנסיים כחולות, חולצה אדומה או צהובה, לא זוכר, עמדתי על הסולם וצבעתי את החנות, ועברו שם אברכים צעירים שמאוד צחקו עליי. עכשיו זה עשה לי איזשהו ציפ, אני לא אגיד לך ששפכתי עליהם את הצבע מהיד, אבל אני הרגשתי אז גם הגאווה, הרגשתי אני עושה משהו שהם לא עושים, ובעיניי לעמוד על סולם ולצבוע ברחוב חזון איש, זה היה גאווה. כי זה איזשהו, זה שם אותך בבחינת תעצומות נפש במקום אחר. לא מהמקום של השחצנות, כמו מהמקום של העוצמה של בריאות הנפש, אני לא בוחל בכלום משהו להגיע ליעד שלי, ובפירוש המטרה מקדשת את האמצעים.
זה מדהים.
כן.
אני רוצה עכשיו לעבור לאותה, לא יודע אם לקרוא לקריסה, בעצם אתם בעלי חוב של 2.5 מיליון שקל, שזה סכום אגדי באותו זמן, ונדמה לי אתם בעצם אומרים, אנחנו לא הולכים להכריז על פשיטת רגל ואימא.
אמת. נכון. תראה, זה היה מאוד מורכב, ויש פה גם הרבה חבר'ה שמנהלים עסקים, אנחנו, היה לנו שתי חברות, היה לנו מקולת ברוב הזין באשדוד, קראו לה מחיה וכלכלה, והיה לנו סופרמרקט גדול יותר של 1,200-1,300 מטר בקריית מלאכי, קראו לו מחיה וכלכלה קריית מלאכי, שתי חברות. ואנחנו הפסדנו את הכסף בקריית מלאכי, ובינתיים באשדוד המשכנו לנהל תחנות. אתה צריך להחזיק פה כדורים, שתי כדורים באחד, פעם אחת יש לך פה ספקים שדורשים את החובות, פעם שנייה אתה מצפה מהם שיספקו לך סחורה בחנות פה, זה לנהל אירוע לא פשוט, ויש לך חוב של 2.5 מיליון שקל ומגיעים אליך מהכלים הביתה. אז אני לא יודע מיום קיים דבר כזה, אבל הגיעו אליי הביתה מהכלים שבאו, רשמו את המיקרוגל ואת הטייפ ואת המייבש, הודיעו לנו שביום שלישי, אם עד יום שלישי לא משלמים את החוב לבנק, אז באים לקחת את זה. זו סיטואציה מאוד קשה. אני נזכר עכשיו סיפור, אני זוכר שבמוצא שבס הסתובבתי עם השותף שלי, מרי בוים, בגינה, ברוב הזין, ואני הייתי על סף בכי. אני אמרתי לו, איך אנחנו צולחים את זה? 2.5 מיליון שקל חובות. וברור לנו שאנחנו צריכים לשלם את זה, כי אנחנו בתחילת החיים, ואני לא הולך לפשוט רגל. אני עכשיו 2.5 מיליון שקל.
שזה זה בעצמו חתיכת אירוע. כי רוב האנשים בעצם היו אומרים, ביי, ניסיתי, לא הולך, כל טוב.
כן, זה קשה, זה מאוד מאוד קשה. אבל יש, הייתה לנו, לשתינו, הייתה את החוויה, את התחושה הזאת, שאנחנו מתמודדים עם משהו שכנראה אין פה הרבה אנשים באזור שמתמודדים איתו, ואנחנו יכולים. כי אם קיבלנו את הניסיון הזה, אנחנו עובדים אותו. זה היה לנו מאוד ברור.
מדהים.
וזה היה קושי עצום. אני מדבר איתך שיש לי מקולת, ואני לא מעז לקחת משם כמעט חוץ מלחם וחלב כלום הביתה, כי אין לי כסף, כי אני בעל חוב אדיר. אני זוכר שבמוצאי שבת הייתי סף בכי, ואז אני אומר לארי, מה אנחנו עושים? אנחנו בעלי חוב של 2.5 מיליון שקל. וארי אומר לי, הוא שואל אותי, מי שיש לו 2.5 מיליון שקל הוא עשיר? אני לא ברור. שואל אותי, כמה ילדים יש לאבא שלך? אמרתי לו, 12. שני בריאים. שואל אותי, כמה עולה לך את אין ילד? בוא נחשוב. אמרתי לו, מינימום 200 אלף שקל. אז אם יש לו 2.5, הוא בקושי עובר את החתונות, לא נשאר למחיה כלום. אז הוא עשיר? אמרתי לו, לא. אמר לי, אין מה לעשות, החיים זה תמונת מראה. אם 2.5 זה לא עשיר, 2.5 מינוס זה לא אני. יש כאלה שיש להם בבנק 4,000 שקל מינוס, דריינזכן, בסמדרש, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. ולנו יש 2.5 מיליון מינוס, ואנחנו גברים, אנחנו צריכים לצלוח את זה.
אני רציתי לשאול שאלה אחרת. מה מוביל אתכם באותו שלב? אני תמיד אומר לעצמי, במקום לשאול מה קרה, מה חשבתם? כי לפי תהליך החשיבה שלכם, זה בעצם מה שכל אחד פה יכול ללמוד. מה גורם לכם באותו שלב להגיד, אני לא הולך לפשוט רגל, שזה לכאורה הדבר הכי קל לעשות.
לא, לפשוט רגל זה הולך להיות שלמזל, מרגע זה לחפש את עצמך, אני לא.
ואני לא שלמזל.
אני לא שלמזל. זה שאני הפסדתי כסף, וואו. זה לא כי אני דפוק. עשיתי משהו לא טוב. אני צריך לשלם עליו, אני צריך ללמוד אותו, אבל אני לא דפוק. אני מכיר את עצמי.
ומה קורה אז?
מה קורה אז? אנחנו קודם כל, אני יושב, אני ואריה כמובן, אנחנו יושבים כל הספקים. לא היה אחד שלא ענינו לו טלפון. אין דבר כזה לא לענות טלפונים. אין דבר כזה לברוח, אין דבר כזה להתחמק. אנחנו פה. צריכים להתמודד. אתה יודע, הפגישה הראשונה, אתה מוכר לספקים כל מיני דברים, עובר עוד חודש, עוד חודש, עמוד שלוש, הם מבינים שאתה מוכר להם טוטים, שכסף הם לא יראו. אבל אני משוכנע שיהיה כסף. מאיפה הוא יהיה? אני, אין לי מושג. ואז, יום אחד לארי, נפל רעיון, היה בקירת מלאכי חנות שקראו לה קלאב מרקט, והיא גם כן לא עבדה. הלכנו לברר למי שייכת, אמרו לנו לקופ צפון בחיפה. איפה זה קופ צפון? בקירת חיים. עלינו על רכבת, נסענו לקריאת חיים, והגענו לשם, שאלנו, איפה המנהל? שאלנו אותנו, מנהל של איזה מחלקה? של הדגים, של הבשר, של מה? אמרנו, לא, המנהל של החברה. אמרו לנו, המנכ״ל? אמרנו, כן, לא ידעתי מה זה מנכ״ל. ואמרו לנו, קבעת הפגישה, אמרתי, לא. בדרך אגב, זה חיפה אדומה, ראו שתי חרדים, כאילו, מה הם באו לאסוף כסף? הסתכלו עלינו מאוד מוזר. ולמזלנו עבר שם הבחור שהוא עשה מנכ״ל כספים, והתחלנו לדבר איתו, אמרנו לו שהיה לנו חנות, ואנחנו הפסדנו את כל כספינו, ואנחנו יודעים לנהל עסק, אז איך הפסדתם את הכסף? הרבה סיבות, אבל אנחנו יודעים אבל. זאת אומרת, היה לנו ביטחון עזוי, האמנו בעצמנו. והוא שכנענו אותו שיקבע לנו פגישה עם המנכ״ל, אמר לנו תבואו מחר, נסענו לאשדוד, חזרנו למוחד לקריית חיים,
שלוש וחצי שעות
כל צד. חזרנו לקריית חיים. אני הייתי נוסע לקריית חיים במשך, אני חושב, 7-8 שנים, 4 פעמים בשבוע, 3.5 שעות כל צד, אשדוד חיפה.
ברכבת?
לא. באוטו עם מילוחים. אני לא זוכר.
יותר גרוע מהרכבת, אוטו עם מילוחים.
כן, אבל... לא. כן. הוא קבע איתנו פגישה. ואנחנו, קודם כל, דיברנו מאוד אמת. אמרנו לו, הפסדנו ככה וככה, אנחנו בעלי חוב של ככה וככה, אבל אנחנו יודעים לקנות ולמכור. ואנחנו גם כן מבינים את נפש הצרכן. זה שהפסדנו, זה כי לא הבנו איך מנהלים כסף. והוא השתכנע, ואז הוא שאל אותנו, כמה אתם מוכרים במכולת שלכם? אני חושב שזה היה איזה 200,000 שקל בחודש. והוא היה לו סופרמרקטים של 800 מטר ו-1,000 מטר שמכרו את המספרים האלה. אז הם רצו לבוא לראות את הפלא הזה. הם הגיעו טנדר שלם לאשדוד, לבוא לראות איך אנחנו מוכרים במכולת, וכעבור חודשיים, שלושה, הם חתמו איתנו חוזה, שאנחנו סכמנו איתם שאנחנו פרילנסרים שלהם, אנחנו ננהל עבורם חנויות, ומפה התחלנו להתגלגל איתם.
אני לא רוצה לקלקל, כי הסיפור הוא שלך, אבל לחשוב על זה בעצם, שני עורכים מחליטים, נוסעים ל... קריאת חיים, לפגוש מישהו שהם לא מכירים.
זה, לא, מה זה הישרדות? הישרדות לא, לא, אנחנו בהישרדות. אנחנו, היה לנו ברור שאנחנו חייבים להתחבר עם מישהו בשביל להתחיל לייצר כסף חדש, קודם כל לשלם את החובות. תראה, אני by the way, גם בתקופה האיש, זה היה מאוד קשה, היה לנו ברור שאם אנחנו מאוד מאוד מצליחים, היינו נשארים במקרה הטוב שתי מקולטניקים ברוב הזין. זאת אומרת, היה לנו פה ברור שהתהליך הזה הוא לטובתנו. זה אולי נשמע בדיעבד קצת יומרה, אבל זה ככה היה.
יש לי שאלה מעניינת, עוד שאלה. בשנים שגרתי בארצות הברית, אני גיליתי שלדעתי אחד מהדברים הכי יפים, סוד ההצלחה הכלכלית של האחים שלנו בארצות הברית, זה הכותרת מלמעלה זה הפרגון, אבל... ברמה היותר פרקטית זה השותפות. המושג הזה של שותפים בביזנס באמריקה הוא must, הוא כמעט חלק מהדבר הראשון שאתה עושה בעסקים, ולפעמים יכולים לראות דברים מאוד מוזרים. חברת ריבוד כבישים, שבן אדם אחד יושב כל היום בשמש, ואז השותף שמבין יותר בכספים מגיע פעמיים בשבוע למשרד, ושניהם מקבלים בעצם את אותו כסף. בעולם רגיל זה היה מתפוצץ תוך יום. אני עובד כמו חמור ואתה זה, אבל ההבנה אומרת, אם הוא יעזור לי להרוויח, אני, מה אכפת לי שהוא יעשה את הכסף שלו? אני שואל שאלה מעניינת. אם אתם הייתם כל אחד לבד, אתם הייתם יכולים לשרוד את אותו משבר ראשוני?
No chance.
רק דרך השותפות.
אין סיכוי. אני לא חושב שבן אדם לבד יכול, לפחות על עצמי, מהסוג גנים שלי, שיכולתי לעבור את זה לבד. אין סיכוי.
וואו. אתם מקבלים את החנות החדשה.
אנחנו קיבלנו, התחלנו לעבוד עם קופ צפון, ואז פתחנו את הרשת, קראנו לגלאט מרקט. זה הרשת שלהם שאנחנו קיבלנו מהם בעצם דמי ניהול, מה שנקרא. מזה שילמנו את החובות. תשמע, זה סיפורים שאפשר, אני יכול לספר אותם לילות. אני לא חושב שזה מקום להרחיב על יותר מדי פרטים. אני כן יכול לומר ראינו סייעתא דשמיא גדולה. סייעתא דשמיא גדולה. כל חנות שפתחנו התחילה להרוויח כסף. פתחנו להם, אני חושב, תוך תקופה של שנתיים, איזה 12-13 חנויות, שמבעלותם ואנחנו מנהלים עבורם. תוך אותה תקופה אנחנו עדיין מתנהלים החובות האישיים שלנו.
שזה בעיניי מאוד חשוב. אתם בעצם אומרים, אנחנו הולכים לשלם לכל אחד.
אנחנו שילמנו חובות, לקחנו לשלם את זה בערך 5 שנים. 5 שנים, עד גיל 30, שילמנו חובות. אני אספר לך, זה סיפור טוב על שהיה לנו עכשיו עם הנושא הזה של חובות. בגדול, כשהתחלנו את הדרך, ממש ככה, כשאנחנו חותמים את החוזה איתם, אז אני אומר לסמנכ"ל הכספים של קופ צפון שאנחנו רוצים הלוואה 500,000 שקל.
אמיתי?
כן, עכשיו הוא אומר לי, אני מכיר אותך כמה שבועות, מה נתן לך 500,000 שקל, יש לך ביטחונות? אמרת, לא, אין לי שום ביטחונות. זה הרבה כסף, אז 500,000 שקל. זה עלות של דירה היום. אז זה היה עלות של דירה כמעט. אמרתי לו, תראה, אתה חסמת איתי חוזה, אתה מאמין שאני הולך לנהל לך עסקים, אני יכול לעשות לך נזקים הרבה יותר מ500,000 שקל, ואתה סומך עליי, לא תיתן לי 500,000? אמרתי לו, תראה, תיתן לי 500,000, אני אשלם, זה חלק גדול מהחובות שלי, וזה יעזור לי שיהיה לי ראש נקי לעבוד. אתה צריך אותי בכושר עבודה. שכנעתי אותו. הוא נתן לנו 500,000 שקל, שילמנו עם זה בערך 1.5 מיליון מהחובות. מי שהסכים לקבל מזומן שליש, נתנו לו את זה. את היתרה לקח לנו עוד 4 שנים. היה ספק אחד שלא הסכים בשום אופן להגיע איתנו להסכמים, להסדר, קראו לו אוסם. ואנחנו כבר קנינו ממנו טוב זמן סחורות. ואני זוכר שאני הייתי יושב עם סמנכ"ל אוסם, סמנכ"ל סחר שלהם, והתחננתי אליו שאני רוצה להגיע איתם להסדר. כשאנחנו הפסדנו את כספנו, היינו חייבים לאוסם מתוך ה2.5 מיליון שקל, כמעט 100,000 שקל. זה הרבה כסף. הם לא הסכימו בשום פנים ואופן להגיע איתי לשום הסדר. מאוד יעירים. אני חושב שרוב החברות, אני לא זוכר, רוב החברות שהלכתי להם, כולם הסכימו. אנשים מאוד מתרשמים מהיושר שלך, שאני בעניין לשלם, אני יכול לתת מה שיש לי, מה שאין לי, אני לא יכול לתת, אבל אני רוצה לתת, אני אתן בקצב שאני יכול. במדינת ישראל כל שנה יש אלפי אלפי עסקים פושטי רגל. כשאתה בא ואתה אומר, אני לא הולך לפשוט, אני רוצה לשלם, אנשים מעריכים את זה. ואוסם תבוא אותנו לבית משפט. אני זוכר שהיה לנו דיון בבית משפט בנתניה, הייתי שם עם ארי בוים ועם אח שלי לעזר, ואוסם הגיעו שתי עורכי דין, יועץ משפטי של החברה, ומנהל כספים וחשב, וזו סוללה של 5 אנשים באו לתביעה. והיינו, שואל, השופטת שואל אותי אחרי שהם מציגים.
אני עוד תקוע בזה שאתה בא איתם לבית משפט ואתה לא מתקפל קודם. זה אומר המון.
אין לי.
כולנו יכולים ללמוד מזה.
אין לי, אני לא נותן מה שאין לי, אני כבר עשיתי גם פריסת חובות. שאת רוב כספינו, אנחנו כל חודש משלמים חובות, ואני אומר להם, אני מוכן לתת לכם פריסה, אבל הפריסה תהיה בתנאים שלי, כי אין לי דרך אחרת, והם הולכים לבית משפט. ואני חושב שמהמספור הזה יש הרבה מה ללמוד. הייתי מאוד בטוח בהיגיון שאני רוצה לשלם, והוא הגדול חייב לבוא לקראתי, כי אני הקטן והוא הגדול, ולא יקרה לו שום דבר אם יבוא לקראתי, ואני לא עושה משהו רע, אני עושה רק משהו טוב. ואנחנו באים לבית משפט, אוסם מציג את העמדה שלהם, ואז אני אומר לשופטת, שואלת אותנו, באתם לבד או שיש לכם עורך דין? אמרתי, אין לי כסף לעורך דין, אני אצג את עצמי. ואמרתי לה, לשופטת, שסיפרתי לה את הסיפור. אמרתי לה שהעסק הפסיד הרבה כסף, ואנחנו נתנו לאוסם, נתנו להם צ'ק עם פריסה, 10 צ'קים, ואמרתי להם, האנשים האלה הם חצופים, כי הם מזלזלים בכסף שלי. כי אם הם היו מתחילים להפקיד את הצ'קים, שתי הצ'קים הראשונים עוד היו נבדים. הבנק סגר אותנו רק בחודש השלישי. לא שזה לא היה כסף, לא שאת הכסף פה לא גלגלתי ולא היה נהיה לי חור אחר, אבל הם קודם כל זלזלו בכסף שלי. דבר שני, אז קודם כל הם היו צריכים לדבר איתם רק על 80, לא על 100, על 8 צ'קים. דבר שני, אמרתי לשופטת, אני לא מוכן לשלם את הריבית. אין לי. עשיתי כבר הסדר עם כל הספקים. אני הצעתי להם הסדר מחוץ לבית משפט, והם לא הסכימו.
זאת אומרת, כל חודש בעצם החוב צבר ריבית.
כן, שהם תבעו את זה, זה היה אולי דאבל. אני הייתי איתם בית משפט אולי 4 שנים אחרי שזה היה. אני לא יודע, דאבל, אולי 150, אני לא יכול לזכור. אבל ריביות על ריביות, הרבה כסף. קודם כל השופטת אמרה להם שהיא ממליצה להם לצאת להסתדר איתי בחוץ. יצאנו החוצה, שלושתנו איתם, ושאלו אותנו מה אתם מציעים. אמרנו שאני מציע שאנחנו נגמור לשלם את החובות, כי עכשיו אין לי לתת לכם אפילו שקל. אנחנו נגמור לשלם את החובות לכולם, אנחנו נפרוס את זה מיד ב-20 תשלומים, ובלי הריבית. הם נכנסו חזרה לאולם, אמרו לשופטת העיצה, שופטת אמרה, הם צודקים? מה אתה רוצה? בן אדם עשה לעצמו הסדר חובות. לא רצית להיות בתוך ההסדר חובות. כאילו, מה הציפייה? ואז שולחת אותם החוצה, חזרה להסתדר איתנו. אנחנו יוצאים החוצה, הם ראו שאני קש. זה מה שאני יכול לתת, לא יכול לתת משהו אחר. אני הייתי אמיתי, מה שיש לי. הם הסכימו, אבל שניתן להם עכשיו צ'קים. אמרתי להם, אין להם צ'קים, אני מוגבל. אני הייתי מוגבל 6 שנים. אולי 7. אז איך תשלם? אמרתי, אני כל חודש אפקיד לכם כסף בבנק. יצא להם קצף מאף. נכנסו חזרה לאולם בית משפט, השופטת אמרה להם, אתם מזלזלים בבית משפט. ברגע שבית משפט נותן להסכם הזה תוקף, הוא חייב לעשות את זה, אם הוא לא יעשה, תחזרו לפה. בעיניי, זה בשבילי באופן אישי, הסיפור הזה נתן לי המון כוח וקורש להמשך. אין דבר שאתה רוצה ואתה לא עושה אותו, ואתה לא יכול לעשות אותו אוספירן, בהנחה שהוא אמיתי. בהנחה שאתה בא לא בשביל לעשות קומבינות, אלא אתה בא באמת בשביל לסגור את הדברים, בשביל לעשות אותם נכון.
אתה בא עם האמת שלך, ואתה הולך
איתה עד הסוף. עד הסוף.
לא יודע אם מותר לי לשאול, זאת אומרת, במשך כל ה-15 שנים אחר כך, כל פעם שהטסתם החוץ המוצרים של אוסף מהמדפים, והיה נקמה עליו.
יפה. תראה, קודם כל בשנים היום, אין באוסם אף אחד שזוכר את הסיפור הזה. כולם התחלפו שם, אוסם הם שלחת בכלל לנסטלה. אבל בימים של דן פרופר הוא טען ככה. אני אף פעם לא הוצאתי למישהו, שתי עיניים, והוצאתי לעצמי עין בשביל להוציא למישהו שתיים. אמוציות זה משהו ש... אני איש מאוד אמוציונלי. מאוד רגשי, מאוד אמוציונלי. אני איש מאוד של פרטים, ואני לא שוכח. לא רוצה להגיד נקמן, אני משתדל שלא. אבל לא, לעולם לא עושה בביזנס, ובכלל בחיים, לא יוציא לעצמי עין בשביל להוציא למישהו שתיים. לא, אין, לא עושה את זה רגשי, באמת, ענייני, תכליתי, אני לא מתבייש. אני חושב שאין לי גם, לא לי, אני מדבר על העסק שלנו, לא, אין לנו אגו, להראות שאנחנו מצליחים, עושים מה שצריך.
הייתי רוצה עכשיו לצלול יותר לחלקים המקצועיים בבנייה של עסק, מיקוד, באמת דברים שיכולים לעזור לכל אחד מאלה שיושבים פה. אבל לפני כן אני חייב כן לשאול שאלה אחת, שהיא מדהימה בעיניי. ברוך השם, קדוש ברוך הוא נתן לכם סייעתא דשמיא, הגעתם למקומות מאוד מאוד גבוהים. מצד שני, כמו שכולם רואים, כמו שאתה יושב פה, ככה אתה יושב, מתנבוד ונציץ סינדרוסנו בכל מקום, יש מציאות כזאת אצל הרבה מאוד, לא אגיד הרבה מאוד, אצל אנשים שיוצאים לשוק העבודה, בפרט אם אני מתחיל לגדול, אני צריך למצוא חן בעיני אלה מבחוץ, בעיני החילונים, כי אחרת אני אף פעם לא אצליח להגיע גדול. והנה, אתה הוכחה שלו, אני רוצה לשמוע איך. אני חושב שכולנו צריכים לשמוע איך עושים את זה. איפה שאתה תשווה את זה בכלל?
עוד אף אחד לא אמר לי שזה מוזר.
הייתי רוצה להתמקד עכשיו בנושא שנקרא מיקוד. אתם הבאתם מהפכה לעולם הקמעונות, יצרתם דפוסי קנייה חדשים, העולם לא הכיר, זאת אומרת, לפחות במגזר, כמובן פה בארץ, וגם בארצות הברית. וזה מה שהוביל אתכם, לאן שהוביל אתכם. ואני חושב שיש כל כך הרבה דברים מדהימים, שאי אפשר לספר עליהם פה, לציבור, שהם יוכלו ללמוד מהם, על הנושא של מיקוד. איך מתייחסים למתחרים, ומכירים בקיומם של מתחרים, ולא נבלים מהם לטו ולמוטב. זאת אומרת, לא רואים בהם שונאים, ומצד שני אומרים, אין לי בעיה שגם הוא ירוויח, כי אם אני בונה את עצמי נכון, הוא גם יכול להיות ולעשות את שלו, והכל בסדר.
אני יכול לשם שינוי, הגמרא דף היום, לפני 2-3 דפים, אני חושב בכ"ח, הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שהוא חולה ביום חמישי, אז המטרוניתא נתנה לו רפואה, הוא שאל אותה על שבת, אז אמרה לו, אני לא יכולה לגלות לך את הסוד, הבטיח לה שלא יספר, בסוף הוא סיפר, שאלה אותו איך, אז הוא אמר לה, אמרתי שלא אספר לקודש ברוך, הוא אספר לאחרים, אז מה עם חילל השם? בקיצור, הגמרא מדיינת שם. אז ראיתי בגמרא למטה, עומבים מירושלמי, שבה היה המשך איתה. מדובר אחד אומר שהיא התאבדה, והשני אומר שהיא התגיירה. למה היא התגיירה? כי אמרה, אם היהודים האלה הולכים ומספרים את הסודות המקצוע שלהם החוצה, זה וואו, רצתה להיות יהודיה. אני באמת לא מאמין שמישהו יכול לקחת לי משהו שיש לי, אין אדם יכול לגעת במשהו של חברו. אני אומר את זה, זה יתווה אותנו תמיד. אנחנו אף פעם לא פחדנו מתחרות. אני מציע פה לכל מי שנמצא פה, לא לחשוש מתחרות. תחרות זה דבר מאוד מאוד בריא. תחרות זה דבר שמאוד מחדד אותנו. אני יכול להגיד על העסק שלנו, כל מתחרה שיש לנו לידינו, אנחנו לומדים ממנו. אנחנו, זה מחדד אותנו להיות יותר טובים. אז לא הייתי, אתה יודע, מייחס לזה איזשהו דבר מאוד מיוחד.
לפני שהגעתם לגלגול הסופי, אושרת, בעצם היה עוד סדרה שלמה של תהליכים, שאם אני לא טועה ביניהם, גם היו קריסות לא קטנות.
וואו, עברנו הרבה. תשמע, אני לא מאמין לעצמי.
העניין פה זה לא לספר סיפור, לא זאת המטרה שאליה הגעת.
תגיד לי מה הפוינט.
הפוינט היא פשוטה מאוד. כולם חושבים, כשפוגשים אנשים שברוך השם הצליחו, שהכל נוצץ והכל מדהים והכל זהב וזה נסע, והייתה איזה כמובן הכל סייעתא דשמיא, אבל זה אף. רק התחלנו וכאילו הזהב נגע בנו.
קודם כל, אני לא יודע מה הגיל הממוצע פה. אבל אני זוכר שהייתי בגיל, בשנים האלה ששלמנו חובות, ארי בוים אמר לי כל הזמן, תשמע, עוד לא מצאתי מי, אז, ובימים, עוד לא מצאתי מישהו מתחת גיל 35 שעשה כסף. יש את הזמנים של העבודה המאוד מאוד סיזיפית, והעבודה, עד שאתה מתמקם ועד שידע מה שאתה רוצה ועד לאיפה שאתה מגיע. אני חושב שהדבר הכי הראשון שצריך לכוון זה שאיפות. מאוד להיות ברור לאיפה אני חותר ולאיפה אני רוצה להגיע, ומיקוד. ממש מיקוד. כולם רוצים להיות ביל גייטס, כולם רוצים להיות לא משנה מה, כולם רוצים מאוד להצליח. זה מילים לא נכון, לא כולם רוצים להצליח, כולם רוצים להגיד את זה. אנשים שבאמת רוצים להצליח זה אנשים שעושים דרך. עכשיו אני חושב שיש משהו שאני לפחות לא יודע לתת לאנשים, זה לייצר להם איך שיהיה להם שאיפות. אבל מי שיש לו שאיפות באמת, אני חושב שמאוד קל לו להצליח. קודם כל צריך לעשות מה שהוא אוהב. יש אנשים שהצליחו בהרבה תחומים. אני יכול להגיד לך עליי שהתחום שאני אוהב זה כמונאות, וזה התחום שראינו בו הצלחה גדולה. באמת ראינו בו סייעתא דשמיא עצומה. וזה רק סייעתא דשמיא, זה לא אברום מוישה מרגוליס, וזה לא ארי בוים, ואני לא אומר את זה משפה ולחוץ, זה באמת נטו סייעתא דשמיא, ועשינו את הדברים הנכונים שהיינו צריכים לעשות, גם כשהם היו קשים וגם כשהפסדנו וגם שזה לא הלך. אני יכול לומר לך שגם היום יש לנו המון מיזמים בתוך העסק שאנחנו עושים, שהם לא מצליחים. אנחנו לא רק קבלנים להצלחה, אנחנו קבלנים לעשייה. ואני רואה את זה בלי סוף, בהרבה עסקים שפגשתי בדרך, שנבנו, שראיתי אותם בכל מיני תחומים, והם נבנו לאט לאט, זה אנשים שהיו מאוד עקביים, מאוד בפוקוס על, מה שהם, על הדרך שלהם, בלי להתפתות בדרך ולזוז. מאוד מפתה להיות שאתה נמצא באיזה עסק ואז יש לך פתאום איזה הצעה פה והצעה שם ולרוץ לעשות אותם. למדתי לוותר עליהם, זה לא מעניין אותי, אני מפרגן לאחרים שיעשו כסף. אמיתי, זה מוציא...
שזה המשפט הכי מדהים בעיניי.
זה מוציא אותי מפוקוס. אני בפוקוס על מה שאני עושה. אני יכול להגיד לך דוגמה, אנחנו מעולם לא נכנסנו לשותפות בשום חברה יצרנית, בניגוד לאחרים שעשו את זה. לא נכנסנו מעולם לשום חברת יבוא, יכולנו לייבא לעצמנו המון דברים. אני מדבר איתך לפני הרבה שנים, תפסתי חברים, אמרתי לו, לך תייבא לנו את זה. אני לא רוצה להיות היבואן. איני לא צרה שהוא יעשה את הכסף בדרך. אני לא יכול לעשות את הכל, אני לא יכול לתפוס את הכל.
אני יודע שאתה לא תאהב מה שאני יכול להגיד עכשיו, אבל אני יודע שאתם עושים את זה בצורה מדהימה. וכל כך הרבה יהודים חרדים שמייבים כל מיני דברים, ואתם אומרים להם, בואו, תיכנסו.
זה אינטרס שלנו, זה אינטרס שלנו, כי אני רוצה שיעשו את זה בשבילנו. זה מתאים לנו שיעשו את זה בשבילנו. אני לא חושב שאפשר לחטוף את כל העולם. אני לא אומר את זה שבדיעבד לא עשינו, לכתחילה לא עשינו.
כי הבנתי שאני
לא
מבין את
זה. כי אני לא יודע להיות גם יצרן וגם יבואן וגם משווק וגם מקולטניק. אני מקולטניק.
מיקוד.
אני מקולטניק. אני קונה ומוכר. זה מה שאני יודע לעשות. זה מיקוד. כשאתה מקולטניק, אז אני יודע לעשות את זה, את מה שאני עושה, אני עושה הכי טוב.
יפה.
תחשוב שחנות אופמן מחר יתחיל למכור בחנות שלו תרנגולים. זה לא עובד. אבל למה? באים כבר לקוחות והם רוצים תרנגולים. אז אתה מבין שזה לא עובד? אז גם דברים על הדרך לא עובד. הוא בפוקוס, מה שהוא עושה, הוא עושה הכי טוב.
זה מיקוד במה אני עושה. עכשיו, אני, אם יש לך איזושהי דוגמה שאתה יכול לתת לי, על מיקוד בתוך העסק. לדוגמה, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים להיות הכי גדולים בתחום הקמעונאות. איך אנחנו מבדלים את עצמנו ממתחרים?
קודם כל, מעולם לא אין לנו את הוויז'ן להיות הכי גדולים. אני לא יודע מה זה הכי גדולים. אני לא מכיר את המושג הזה, אין לי תאווה להיות הכי גדול. יש לי תאווה את מה שאני עושה לעשות הכי טוב.
מדהים, וואו.
את מה שאנחנו רוצים לעשות הכי טוב. קודם כל, אני יכול להגיד לך שזה היה בשנת סוף 99, שהיה לנו תחנות של גלאט מרקט, אנחנו הבנו שאין לנו שום יתרון, אז היו בשוק החרדי, היה אז שפע מאדרין, אז ברכת רחל, זה בשוק החרדי מה שהיה הגדולים, והבנו שאין לנו שום יתרון עליהם. וכשאין יתרון, אז או שנצליח או שלא. ואז השותף שלי, אריה, ישב במשך חודשים וכתב, את הקונספט החדש של העסק שאנחנו רוצים לעשות, ולמדנו את זה ביחד, עשינו את התיקונים, הבנו את כל התהליכים, ואז פתחנו את זול פה. נלחמנו מאוד קשה בשביל לקבל חנות, פתחנו את זול פה בבני ברק, וזה עבר הרבה שדרוגים, אבל ה-DNA מאז ועד היום, זה אותו DNA, לא שינינו אותו ב-Q זה. שכללנו אותו מאוד, אבל לא זזנו מהנייר הזה. הנייר הזה הוא ה-DNA שלנו, שאנחנו לא זזים ממנו, גם אם יש לנו דברים מאוד מאוד מפתים בדרך. לא יקרה.
שהוא?
תראה, הנייר הזה מורכב מעצם... מאיך העסק צריך להתנהל מהתחלה, מקצה לקצה. אנחנו לא נדבר עכשיו על הפרטים של הנייר, אבל אנחנו נסענו הרבה ללמוד מרשתות בעולם. הוא היה לנו כל כך ברור שגם כשהיה לנו מתחרים בסוג כזה או מסוג כזה או מסוג כזה, הסתכלנו בנייר ועבדנו לפי מה שהתבנו לעצמנו בהתחלה ולא זזנו. כשהעולם מתהפך, זה לא מעניין אותנו.
אני זוכר שאמרת לי משפט מדהים פעם, שאנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדים בקהל שהוא קהל חסכני.
נכון, זה חלק ממה שכתוב.
זה המיקוד שלנו.
זה חלק מתוך הנייר, אנחנו הבנו, זה חלק ממה שכתוב במסמך הזה, אנחנו הבנו שאנחנו רוצים לפנות רק לקהל יעד אחד, מי שמגדיר את עצמו, שבן אדם יוצא לקניות, יש לו כל מיני דברים, יש בן אדם שהוא פיין שמקר, והוא צריך כל מיני שמפויים מיוחדים וסוכריות מיוחדות, ודווקא מה שמביא מבלגיה או מצרפת, אני לא רוצה אותו אצלי בחנות. או שיש אנשים שמה שהם רוצים, זה הם רוצים, כשהם באים לחנות הם צריכים שירות, שיהיה להם קופה מהירה, כי הם קונים רק 4 פריטים. ויש אנשים שהם באים לחנות, הם צריכים כל מיני דברים, אני לא רוצה אותם. אני רוצה לקוח שמגדיר את עצמו חסכן. שהדבר שהכי חשוב לו בקנייה זה לחסוך כסף. כל יתר הלקוחות מבחינתי בוויז'ן שלי, הם לוקחים אוויר חם, שלא יבואו לחנות.
אני לא יודע אם אני אי פעם שמעתי איזושהי דוגמה, למה שאלתי אותך על זה, כל כך מדהימה של מיקוד אמיתי. לא אכפת לי שיש עוד כל כך הרבה, אני לא צריך אותם, אני אפרגל אותם למתחרים.
אני חושב שתחרות זה דבר בריא. תחרות מייצרת מסחר, מייצרת אנדרלין, מייצרת עניין, מייצרת... אי אפשר לחטוף את כל העולם. בכלל, יש מחקרים שאומרים שבמקומות, בערים מסוימים, שאין תחרות ויושב מישהו אחד, הוא בסוף מרוויח פחות כסף. אנשים חושבים שהוא, כולם לקוחות שבועים שלו, זה לא עובד ככה. הם בסוף דופקים אותו. הם בסוף לא מבסוטים ממנו. תחרות, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה. אצלנו בחלק שכתוב בתוך המסמך הזה, אחד מהסעיפים, אנחנו לא מחזיקים את הכל. אנחנו מחזיקים, יש לנו בעסק שלנו, לא יותר מ-5,000 מוצרים. אנחנו מוכרים רק את ה-20% שעושים 80% מחזור. זה בין הדברים שכתובים באותו מסמך. באופן אוטומטי, יש הרבה פריטים שאין לנו. כמעט כל לקוח שקונה באושר רץ, צריך לעשות השלומות במקולת ליד הבית. ואני אוהב את זה. שכל הזמן יהיה לו בנצ'מרק. שלא ירגיש שאני שוויתי אותו. מתאים לי.
זה הסיבה שאתם גם בכלל לא נמצאים במרכזי הערים, בפנים, תמיד.
זה מסיבות אחרות. לא, זה מסיבות אחרות. מסיבות אחרות. אבל, עכשיו, יש גם דברים שמסיבות עקרוניות אנחנו לא מוכרים. למשל, אנחנו לא מוכרים חלב אקום. עליו ש-80% מהלקוחות שלנו היום הם לא אולטרה-אורתודוקסים. ואנחנו לא מוכרים מסכני גילוח לבאברס, כי זה יש בזבעה הלכתית. והם צריכים את זה. או שאנחנו לא מוכרים שוקולד נוטלה, שהוא חלב אקום, והוא כנראה השוקולד המוכר ביותר במגזר הכללי. אני מבטר על הלקוחות האלה. אם בשביל זה לא טוב לו, שלא יקנה אצלי. ואם טוב לו והוא ילך לקנות מקום אחר, אז מתאים לי. שהוא כל הזמן יראה מה קורה בחוץ ויחזור אליי. אין בעיה. אסור לפחות לפחד מתחרות. אני ראיתי פה בחור, שאלתי אותו כמה כאלה עסקים כמוך יש בבן, זה אמר לי 3. אני שמחתי בשבילו. כן, מותר גם תחרות בתוך החצר. זה לא מייצר איזשהו איבה.
אגב,
להפך.
בסיור, לא יודע אם ראית, היה פה, יש פה דברים מדהימים. יש פה לדוגמה קבוצה של 10 מעשים, תחום העיסוי, הם החליטו שהם כולם מתאגדים בדוכן אחד.
לא, יש פה משהו מדהים. אתם קהילה, וואלה, אני נחשף לזה פעם ראשונה. מדהים, 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 מדהים. מדהים.
באמת, פרגון יוצא דופן.
יש פה פטריוטיות. זה נמצא באוויר חזק.
גם היום, אחרי שכבר, אתה יודע, אתם כבר שנים נמצאים בתחום שאתם יודעים מה אתם עושים, וברוך השם אתם מגיעים אליו הכי גבוה. זאת נקודה שאני רוצה לגעת בה, כי אני חושב שיש בה המון. תן לי סיפור של משהו שבתוך כל ההצלחה אתה מרגיש שאתה הולך על איזשהו משהו גדול ופתאום בום, הוא נכשל לך, ואז אתה אומר, אוקיי, נכשלתי, עכשיו גם כשאני גדול, ועם כל זה אני הולך עם זה עד הסוף.
בוא תתת לך סיפור מעניין. אנחנו לפני... אני חושב בערך 10, בערך 10 שנים, אולי קצת יותר, אנחנו משקיעים כסף בתחום של טכנולוגיה שקשורה לסופרמרקט, ואז השקענו בחברה שאז נקראת סופר סמארט, היום זה נקרא אושר סמארט, שבעצם זה שבוויז'ן שלנו היה שיבוא יום שיקנו בלי קופאיות. ניסו לעשות לזה בכל העולם. עובדים על זה, הרשתות הכי גדולות בעולם עובדים על זה כבר 20 שנה. ברור לנו שזה יגיע יום אחד. קופאיות זה עקב אכילס של אנשים בתור וכולי. והחלטנו שאנחנו נכנסים להשקיע במוצר הזה. זה מוצר מאוד מתוחכם, עם אלגוריתמים מאוד מתוחכמים של מערך השקילה של זה וכולי. ואחרי כמה שנים שהשקענו בזה הרבה מאוד כסף, ישבנו, חשבנו, איפה משיקים את זה? כי אתה צריך לשיק את זה עכשיו לפיילוט, ואז התקבלה החלטה פה אחד, שהמקום הכי מתאים להשיק את זה, איפה זה? יש לנו חנויות בכל הארץ, בתל אביב. תל אביב, עיר העולם הגדול, טכנולוגיה. אנחנו השקנו את זה בתל אביב, בצניעות, אבל עמדנו שם אנשים, שידריכו אנשים, שיקחו את הסקנר והלכו עם זה. זה נמצא שם כמה חודשים, וגורנישט, נאדה. אנשים לא אוהבים את המוצר, אנשים לא קונים בו, אנחנו משקיעים בפנים כבר הרבה מיליונים, אנשים לא... זה, העסק לא עובד. ואז קם מישהו אצלנו בהנהלה, ואמר, בואו ננסה את הקוטב השני. איפה הקוטב השני בתל אביב? רב שפע, שמגר. שמנו את זה שם, ראו זה פלא. האתר מתפוצץ. אנשים עובדים עם הסקנר, הם ספלקט. אני יכול להגיד לכם שבמציאות זה שינה לנו לגמרי את הראש. נכון להיום, למעלה מ-90% מהמחזור שלנו עובר דרך הסקנרים האלה לא בקופות.
וואו.
כן. וזה מראה לך, כאילו, שעברנו את תל אביב, אני אעשה לך את זה מהר, זה ישיבות של שבועות, אנחנו שוברים את הראש איך יוצאים מהדבר הזה, והנה, זה מאוד הצליח בירושלים, ואחרי זה לכל החנויות.
מה למדת מזה ש...
אסור לי, אסור, אתה חייב להמשיך, אתה תלך עם האמת שלך עד הסוף. לא הצלחת פה, תצליח שם.
לסיום, התחלנו מאוחר קצת, אז אנחנו קצת נקצר.
תודה.
המטרה פה, אני רוצה להגיד את זה פשוט, הגיעו פה למטרה אחת. רצו לעשות פה המון פאנלים במשך היום, ואני מקווה שלא טעיתי, אמרתי, רבו ישראל, הגיעו פה רק בשביל לראות עסקים, ללמוד על עסקים, זה מה שהם צריכים לעשות, לא משהו אחר. עליך פשוט לא רצו לוותר, אז לא הייתה ברירה. יושבים פה יהודים שרוצים להצליח. זה הסיבה שהם יושבים פה. הם רוצים לדעת איך לגדול. מה הנקודה שהיית רוצה שהם ייצאו משיחה כזאת?
שייצאו? במשפט האחרון, במילה האחרונה?
שייצאו מהשיחה הזאת, מהמפגש הזה. או מהיום הזה.
אני לא כזה יומרני להגיד מה אני רוצה שיצאו, כי אני, לפחות עד, אני לא כל כך הבנתי מה הדרמה שיקרה שאני אבוא לפה. אני גם לא חושב שהדרמה כל כך גדולה, אני חושב שיש המון המון מה ללמוד, והרבה יותר מה ללמוד בחוץ מכל מיני אנשים מצוינים שנמצאים פה. אני חושב שבאמת הדבר הכי חשוב זה שכל אחד יאהב את מה שהוא עושה, פה עושה. זה must להאמין בדרך עד הסוף, לא לזגזג, לא להיבעל משום דבר, לא למכור תפורה וסיפורים, להיות בפוקוס על המטרה ועל מה שאני רוצה. ואני אגיד עוד משהו קטן, הדבר הכי זול שיש בעולם זה כסף. אנשים לפעמים חושבים, איך אני אצליח, אין לי כסף, יש לי רעיון טוב, אני לא יכול לזוז קדימה. הדבר הכי זול ושיש הכי הרבה ממנו בעולם זה כסף. הדבר הכי קשה למציאה, זה אנשים טובים ורעיונות טובים. ואין מצב שמישהו שהוא טוב, זה אומר שהוא רוצה להצליח באמת ומוכן להשקיע בזה. והוא בא עם מוטיבציה, אין סיכוי שהוא לא יצליח. ולשאוף לגדול, לשאוף לגדול.
שכוח.